והנה אנחנו ממשיכים ללא חת בלימוד, לימודנו הקבוע והקדוש במסכת סנהדרין בפרק חלק בדף צדיק משהו. צדיק ה', כן, צדיק ה', עמוד א'. לקראת סוף העמוד, תנו רבנן, שלושה קפצה להם הארץ, אליעזר עבד אברהם ויעקב אבינו ואבישי בן צרויה. כן, כלומר יש שלושה אנשים שכדאי בשבילם לקצר את העיכובים של הטבע. למה דווקא שלושת אלה? שאלה מעניינת. אליעזר זה בשביל יצחק, יעקב זה בשביל יעקב, ואבישי זה בשביל דוד, נכון? כלומר יצחק ויעקב הם ההמשך של אברהם. בשביל שיהיה המשך של לאברהם צריך לקצר את ההליכים. אם לא נקצר עלול המקטרג להפריע. לכן בשביל שתקום האומה הישראלית צריך ללכת מהר, ובשביל שתקום מלכות ישראל אז צריך גם ללכת מהר. אז האומה והמלכות הם נתונים שבתוך הטבע ופועלים מעל הטבע, מזרזים את הטבע. כן. מדובר על שלושה אנשים פרטיים. ודאי שלכלל זה קורה. לכלל זה פשיטה. כן? ועשה אתכם, תודה רבה. ועשה אתכם על כנפי נשרים. רואים על כמה דברים כאלה שהלכו בזמן קצר, מה שצריך לעשות בזמן מרובה וכדומה. ודאי. מדובר פה על הפרט. פרטים שראויים להנהגה ייחודית שהיא בדרך כלל רק של הכלל. אז כי הם פועלים למען הכלל. בסדר? טוב, בואו נראה מהם שלושת הדברים האלה. אבישי בן צרויה הדאמרן. זה מה שאמרנו. כן, אז הסיפור שהיה מקודם. אליעזר עבד אברהם. דכתיב. ואבו היום אל העין לממרה, כלומר ללמד אותך, לומר לך, דאהו יומה נפק, שבאותו יום יצא. יעקב אבינו, דכתיב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, וכתיב, ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש. זה פה סותר, נכון? הרי אם כתוב ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, אז הוא קיע באותו יום לחרן. אז מה קרה לו? כי מתה לחרן אמר, כשהגיע לחרן אמר לעצמו, אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי, ואני לא התפללתי בו? בעל למהדר, רצה לחזור. כיוון דהרהר בדעתו למהדר, קפצה לארם. הרהר בדעתו לחזור, קפצה לו הארץ מיד ויפגע במקום. דבר אחר, מה זה ויפגע? כן, כלומר שזה היה מהר. כן, הרי וילך חרנה ויפגע במקום. אז הוא כבר הגיע לחרן וחזר למקום. דבר אחר, אין פגיעה אלא תפילה, שנאמר, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא בעדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, תפגע הכוונה להתפלל. וילן שם קיווה השמש, בתר דצלי בעלי מדה, אחרי שהתפלל, רצה לחזור. אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה בא לבית מלוני, ייפטר בלא לינה, מיד באה השמש. ואינו דכתיב, ויזרח לו השמש, וכי לא בלבד זרחה, ולא לכל העולם כולו זרחה, אלא אמר רבי יצחק, שמש שבא בעבורו, זרחה בעבורו. טוב, אתם מבינים כל הסיפור הזה, זה הסיפור הזה של יעקב, קופץ את הארץ, והוא צריך לחזור אחורה כדי להתפלל. מה זה הדברים האלה? מה זה היציאה הזאת של יעקב לחרן, קודם כל? בואו ננסה להבין. מי זה יעקב בשלב הזה? יעקב היה עם ישראל כולו באדם אחד. יוצא שהיציאה של יעקב לחרן, מה זה? זה גלות עם ישראל. זאת הגלות הראשונה בהיסטוריה. לא? מה? אברהם לא היה עם ישראל. אברהם היה גם השורש של ישמעאל ושל בני קיטורה. יצחק היה השורש גם של עשיו. יצחק לא גלה, ואם הוא היה גולה, כלומר, אם היה לך אח, היית אוהבת יטריות? הוא היה אוהב יטריות, זה השאלה, כן? זאת אומרת, ויעקב הוא השורש של כל האומה הישראלית. זאת אומרת שהיציאה של יעקב לחרן, זה האב טיפוס של כל הגלויות כולן. זה בעצם הגלות הממשית הראשונה. אצל אברהם יש אב טיפוס של גלות, יש דבר כזה. אבל גלות ממשית של עם ישראל, זה קורה כשיעקב, כאדם אחד, יוצא לחרן. יוצא שכל המעשים שמתרחשים עם האדם הזה, הם משמעותיים. כן, יכול להיות שאדם פרטי, זה או אחר, איחר את האוטובוס. נו, בסדר, קורה. לפעמים יוצא זכה בלוטו. קורה. אבל אדם במדרגה של יעקב, זה לא במקרה. מה שמתרחש אצלו הוא לא במקרה, בגלל שהוא אומה שלמה. ולכן אצלו יש השגחה פרטית. לא כמו אצל כל אדם. לא אצל כל אחד יש השגחה פרטית. אבל אצל אנשים בעלי חשיבות כזאת עבור האנושות, אז יש כן השגחה פרטית. כן? מה? טוב. אז, מה? מה אתה רוצה? למה אני אומר גלות? אתה הסביר לי מה זה גלות? נכון? אז הוא גלה לפי הציווי של אבא ואמא. מה הבעיה? אז זה נקרא גלות. הוא יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ. לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ זה נקרא לצאת לגלות. הוא גולה שם, הוא תקוע שם. עד שלא תשוב חמת אחיו, אז רבקה לא שולחת להביא אותו. נכון? ושלחתי וקראתיך וקראתי לך משם, נכון? מי אמר שהוא לא עשה חטא? חוץ מזה, מי אמר שגלות זה בעקבות חטא? למשל, המהר"ל מפראג יש לו בספר נצח ישראל דיון ארוך לדעת האם גלות מצרים הייתה בגלל חטא או לא. נכון? רבי יצחק אברבנאל טוען שגלות מצרים הייתה בגלל חטא מכירת יוסף. ואילו המהר"ל מפראג אומר שזה לא נכון. שהרי כבר הייתה מתוכננת מראש, ידוע תדע כי גר יזרחה. כלומר, לפי המהר"ל, הגלות זה משהו קונסובסטנציאלי לזהות הישראלית. קונסובסטנציאלי, מה הבעיה? כן. כלומר, זה משהו שמחובר לעצמיות שלנו. כן, לא, זה חלק מן הזהות שלנו להיות בגלות. הרי אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. למעלה ממחצית ההיסטוריה שלנו, היינו מחוץ למקום שלנו. אתה מועמד מאוד, נכון? אתה יכול להגיד שדבר גדול כזה הוא בגלל מקרה החטא? הרי אומר המהר"ל, החטא הוא דבר מקרי באדם, הוא לא מהותי. ודאי לא בישראל. אז לא ייתכן שדבר שהוא כל כך עצום יבוא בשביל דבר מקרי. אלא אתה מוכרח להניח שהקדוש ברוך הוא מראש תכנן שהאומה הישראלית תהיה בגלות. מובן? אתה, לא, זה כאילו. הסיפור הזה של החטא זה בכאילו, מפילים על להפתיק. כתוב לכל זמן ועת לכל חפץ. אומרים חז"ל, זמן היה לו לאדם הראשון שיצא מגן עדן. ולכן, אדם הראשון, כך אומר המדרש, בא בטענות לקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה לעניין בגלל החטא? הרי מראש רצית שאני אצא משם. שאם לא היית רוצה שאצא משם, לא היית בורא מה שיש מחוץ לגן עדן. אז כל הסיפורים האלה בגלל חטאינו וזה, אל תגלו לאף אחד, אבל זה בלוף. זה לא בדיוק בלוף, כי זה באמת על ידי החטא זה קרה. אבל חיכו לנו בפינה, הרי אין אדם שלא עושה איזושהי טעות. אז כאילו חיכו לנו שנעשה חטא, שיפ, גלות, אבל זה היה מתוכנן מראש. מובן? כן.
כל הגלויות זה?
כל הגלויות. כל הגלויות זה מתוכנן מראש, זה חלק מן העניין. איך כתוב? והארץ הייתה תוהו, אומרים חזל, תוהו זה בבל. ובוהו זה פרס. וחושך זה יוון, על פני תהום זה רומא. ורוח אלוהים זה רוחו של מלך המשיח. זאת אומרת שמראש מסודר כבר בסדר הכללי הראשוני של ההוויה, שיש תוהו ובוהו קדמון שמתבטא בפוליטיקה העולמית דרך המלכויות. אז כך שאל ספרו לי שגלות זה בגלל חטא, זה בכאילו כזה. בסדר? כן.
אם זה ככה, זה מחירה חופשית.
נכון, לפי זה מחירה חופשית, לכלל. יש מחירה חופשית לפרט. לי, לך. אבל לאומה כאומה, הגורל ההיסטורי חתום מראש, עם אפשרויות של אופציות של יותר נוח, יותר קשה וכדומה. נכון. כן, בבקשה.
אין השגחה פרטית לאדם, זה לפי הרמב״ם, שההשגחה היא במין?
אתה אומר שה...
אני שואל.
לשאול זה לא אמירה?
לשאול זה שאלה.
כדי לשאול צריך לומר, נכון? אתה אומר שהרמב״ן מסכים לרמב״ם, זה נכון. כלומר, גם הרמב״ן וגם הרמב״ם כתבו שההשגחה היא... לפי, היא על המינים ועל הפרט לפי מעלתו. כן? כך כתבו גם הרמב"ן וגם הרמב"ם, גם המקובלים וגם בעלי הנגלה.
אין מי שסובר שההשגחה היא פרטית על כל פרט ופרט?
בוודאי שיש מי שסובר את זה. הבעל שם טוב. לא, הוא לא המציא את זה. הדעה הזאת מובאת בספר החינוך. ללא ציון בעל הדעה, ושם גם כן הוא תמה עליה. אז היא אומר ככה, עד החסידות, כולם סברו כמו דעת הרמב״ם והרמב״ן. כלומר, הרעיון הזה, שיש השגחה פרטית על כל עלה ועלה, זהו חידוש באמונה היהודית, אפשר לומר, החל מהחסידות ואילך. כן. לא זה ולא זה, זו דעה. יש לה מקום לדעה הזאת, צריך לברר מה היא, אבל כשכולם אומרים, זאת היא דעתה של היהדות, אז על זה אני מתקומם. זה לא דעתה של היהדות, זו מחלוקת בתוך היהדות.
יכול אדם אחרי שעות השנה של יהדות לבוא ולהנציא דעה בנושא כל כך מהותי?
כי יש לו היגיון בדבר. אומר, אם ריבונו של עולם נמצא בכל, אז יש השגחה בכל, אומר הבעל שם טוב. נכון? פשוט. מה אתה אומר?
אני אומר בפסוק האחרון פה, רבי יצחק, שמש בא בעבורו וזרחה בעבורו,
כן.
הוא מבין שהיה לו לילה מאוד מאוד סוער,
כן.
והמלאכים השליחו עליו.
אנחנו נדבר עד על זה, כן. כן, מה אתה אומר?
מה הרב קוק אומר על
ההשגחה? שהוא מאמין בזה. כן, זה חלק מאמונת היהדות, להאמין שיש השגחה.
שאלה היא
לצד
החסידות ולצד
הרב,
הוא
מיישב את הסתירה. תשמע את השיעורים שלי על השגחה פרטית. באינטרנט, ערוץ מאיר, שני שיעורים רצופים, ארוכים, בנושא של השגחה פרטית. ודעת נפשך אינם.
איזה סיבה?
לא זוכר, זה היה לפני איזה זמן, כמה שנים. כן. זה תקליד, אני יודע איך עושים חיפוש, אין לי זמן לחפש. אבל לך יש זמן, אתה יכול להיכנס, ערוץ מאיר, תרח.
זה מה הרב קוק יגיד, אבל הרב קוק יכול להבין שזה שהדעה של הראשון לא משתלשה כחלק מגגרה עם היהדות, זה משמעות.
כן, נכון, ודאי שיש משהו. כן, אצל הרב קוק בכלל כל הנושא של שיטות, זה צדדים שונים של אילן החיים, ויש משמעות לזה, משמעות לזה. כן, אז אם כן, דיברנו על הגלות. כן, יעקב יוצא לגלות, והגלות היא, במובן הלאומי, לילה. מובן? עכשיו, הגלות היא דבר שהוא מנוגד לטבע של האומה. אומה טבעה להיות בת חורין. להיות משועבד זה דבר לא נורמלי. קל וחומר, כשהדבר הזה ממושך זמן רב, מה פתאום שגלות תהיה ארוכה? או שנעלמים בגלות, או שיוצאים ממנה. אבל שהגלות תהיה ארוכה זה משהו שהוא נגד הטבע. לכן אומר המהר"ל, יש שלושה שבועות, שלושת השבועות שמחזקות את הגלות, זה בגלל שהגלות היא לא טבעית. לכן צריך שבועה כדי לחזק אותה. בלי השבועות הגלות הייתה מתבטלת. והרי הריבונו של עולם נתן תפקיד לגלות, לכן כל זמן שהוא חפץ בה, יש איזושהי השגחה מיוחדת, אנטי-טבעית, שמחזיקה אותנו בגלות. קוראים לזה שבועות. אצל יעקב אבינו קוראים לזה קפיצת הדרך. כלומר, משהו נגד הטבע מחזק את הגלות. מהו האמצעי להחזיק מעמד בגלות? בתי כנסת. מה עושים בבתי הכנסת? זוכרים. כלומר, הזיכרון של ארץ ישראל, זה מה שמחזיק. ואיך מפרנסים את הזיכרון הזה? על ידי תפילות. מה עושה יעקב אבינו? חוזר אל המקום שהתפללו בו אבותיו, כדי להתפלל, כדי שיהיה לו כוח בגלות. מובן? זה תפילת ערבית. מה זה תפילת ערבית? תפילה של גלות. וזה מה שקורה כאן. עכשיו זה יותר מובן מה שקורה, מה שמתרחש בסיפור הזה. לא, לא. ויפגע במקום, באיזה מקום זה היה? בבאר שבע? בית אל, כן, בית אל, ברור. כן. תודה. לא, הוא חזר לשם כדי שיהיה לו כוח לגלות. כלומר, הוא מגיע לחרן, הוא שם לב שאין כוח. הוא אומר, יש משהו שחסר, לא התפללתי. אז הוא הלך לשאוב את כוח התפילה מן המקום ההוא כדי להחזיק מעמד בגלות. הרי מה קורה שם? הוא נודר נדר שאם יהיה אלוהים ממדי ושבתי בשלום את בית אבי, המקום הזה יהיה בית אלוהים וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשוב. אל הארץ, אנוכי אל בית אל, אשר נדרת לו שם נדר, אשר משכת שם הצבע. כלומר, יש לך איזושהי סיבה דתית לחזור לארץ. אז זה הסגנון שמחזיק את היהודי בגלות שלא יתבולל לחלוטין.
הוא הופך מלאום לדת.
בדיוק, הופך מלאום לדת. על אדם רגיל, אין השגחה פרטית. מה, זה מעבר ליכולתו של הבורא? בדיוק שיש השגחה פרטית על אדם פרטי, על אדם רגיל, אם הקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא שהוא לא יכול, זה רק שהוא לא רוצה. כך מסביר הרמב״ם במורה נבוכים. לא שריבונו של עולם איננו יכול להשגיח על כל דג ודג ועל כל סרדין וסרדין, אלא שאיננו מעוניין לעשות את זה. בוקר טוב, לא בדיוק השיעור. אבל קשור ויסודי, מה הרמב״ם והרמב״ן יענו לבעל שם טוב תודה? הם יענו לו שהם לא מסכימים איתו. טוב. איזה קושיות? למה זה קושיה? זה מחלוקת. הבעל שם טוב אומר שיש השגחה פרטית על כל עלה, והרמב״ם אומר שלא. מה הבעיה בזה? טוב, ומי שמעוניין בהרחבה, יעיין בשיעור שלי, על שני שיעורים רצופים על השגחה פרטית, זה בערוץ מאיר. אפשר פשוט להקליד, מוצאים את זה. לי אין זמן לחפש, אבל לך אולי יש זמן למצוא את זה. כן. מחלוקת במציאות, לא. זה השגחה, זה לא המציאות, אפשר לומר. זה המציאות העליונה. מחלוקת במציאות זה דבר שאתה יכול לבדוק. כן.
אוכל במשפט קצר,
ולמה אתה מה זה השליחה פרטית, שהייתי ילד כמעט נתרסתי על ידי אוטו, היום לעניות דעתי אין סיכוי. למה?
כי
הרמזור
התחלף מאדום לירוק,
והקלאץ'
ברח
לה.
לא,
השאלה היא, למה היום אין סיכוי? למה אתה אומר שהיום אין סיכוי? כי הרמזור אוטומט. אה, זה... טוב. יפה, מה אתה אומר?
אין איזה מסורת מהתנאים או המוראים לגבי השליחה פרטית?
זה נושא מאוד מעניין מה שאתם אומרים. זה מעניין, זה לא הנושא של השיעור אמנם, אבל אני, על מנת, בכל זאת, לא להשאיר אותך בלי כלום, אני אפנה אותך לשיעור, שני שיעורים מצופים שהעברתי במכון מאיר בנושא הזה, נמצאים בערוץ מאיר. זה לא מסובך למצוא, פשוט אתה מקליד בחיפוש, יש איזה חיפוש שם בערוץ מאיר, השגחה פרטית, אתה מוצא זה. לי אין זמן, אבל יכול להיות שלך יהיה זמן, אני חושב שגם איתה ישמח לעזור לך למצוא את השיעור. האם יש שיעור בנושא? כן, יש, בערוץ מאיר וכו'. טוב.
הרב, מאיפה הסבלנות, הרב? עולה לי ישן.
לא. לא הבנת איך זה עובד. טוב. אז מה הסיפור הזה? בא השמש, כן? כלומר, הוא מגיע למקום, מתקן תפילת ערבית, שהיא התפילה של עם ישראל בזמן היעדר. וכאן כתוב, וילן שם כיווה השמש, בתר דצלה באלה מהדר. אחרי שהתפלל רצה לחזור, אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה בא לבית מלוני, ייפטר בלא לינה, מיד בא השמש. מה פירוש ביאת שמש? שקיעה, נכון? יש זריחה ויש ביאה. כן? וזרח השמש ובא השמש. למה זה נקרא בא? כי להיכנס למקום זה נקרא לבוא. כן? יש ללכת, זה לצאת מן המקום. יש לבוא, שזה להיכנס למקום. אבל יש גם משמעות נוספת. מי שמגיע, אומרים, הנה, הוא בא. נכון? ורחל באה. לא שהיא נכנסה לאיזשהו מקום, היא הגיעה. אז זאת אומרת שבזמן הגלות, זה הזמן של השמש. של מי?
של
עשיו, יפה.
שמש העמים.
שמש העמים. כלומר, בזמן ששוקעת שמשו של יעקב, זורחת שמשו של עשיו. כלומר, העולם בנוי באופן מודולרי, שיש זמנים שבהם אנחנו הזורחים בעולם, יש זמנים בהיסטוריה שבהם אדום זורחת בעולם. זה התפקיד, כלומר, זה מתחלפים. לפעמים צריך כך, לפעמים צריך כך. ועוד איך?
חושך.
אדום זה חושך? תלוי למי. למי שהשמש שלו שוקעת, כן. בשבילם זה סופר אור. למשל, אחד מגדולי המלכים של אדום, קראו לו לואי ה-14. שמעת עליו? כן, קראו לו המלך השמש. כל המוטיב של התרבות הזאת היא הזריחה. ולכן זאת תרבות כובשת שכבשה את העולם כולו. כן? זה כל כדור הארץ נכבש תחת התרבות המערבית. זה שמש. בסדר? אתה יכולת לשאול מדוע חכמים קוראים ליוון חושך. שזה דבר תמוע מאוד. כן? חכמנו אומרים וחושך על פני תהום, חושך זה יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל. לכאורה אין לך תפיסה חשוכה מהדבר הזה. זה תפיסה חשוכה. איך אתה יכול להגיד דווקא על יוון? שהביאה לעולם את המדע, האסתטיקה, הפילוסופיה והדמוקרטיה, כל הדברים האלה, ואתה עוד אומר שזה חושך? היית אומר את זה על איזה עם ברברי שופך דמים, בסדר? אבל להגיד את זה על יוון? מובנת השאלה שלי? כן? התשובה היא... התשובה היא... אני רוצה להגיד את התשובה. זה אמרת כבר, כך שזה לא תשובה. כן? אחרי שאמרת החשיכה עיניהם של ישראל, אז שאלתי את השאלה, איך אפשר להגיד שהחשיכה עיניהם של ישראל, הלא זה אור, נכון? ולא חושר. אז עכשיו אתה חוזר לשאלה, זה לא יפתור את הבעיה. כן? לא צריך לברוח מן התכנים. כן? התשובה היא פשוטה מאוד. יוון זה אור. זה אור גדול. ולכן זה מחשיך אותנו. כי אור מתחרה באור. אור מחשיך אור. מובן? כמו בגלים אלקטרומגנטיים. שני גלים באותו אורך גל מחשיכים אחד את השני. כן.
זה אמרו לעבור לטלפון שלהם, מי שיש לו...
אמרו לעבור לטלפון שלהם?
לפני חודש, עוד לא הזזנו את השעון, אמרו לעבור לטלפון של אתונה, יוון.
כן, אבל אתונה של היום, זה לא אתונה של פעם.
סליחה.
כן. כן. זה באמת היה שאלה גדולה. זאת אומרת, מה שקרה בחנוכה, זה היה דבר כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, אלמלא קבוצה קטנה של איזה כפר של משוגעים, היינו הופכים להיות חלק מן המרחב ההלניסטי הכללי ונעלמים מן ההיסטוריה. התרבות האנושית הייתה התרבות הפגנית, והמונותאיזם לא היה מנצח בעולם. כלומר, כשאנחנו רואים היום שרוב העולם המוחלט הוא מונותאיסטי, זה בעקבות המשוגע הזה במודיעין. השאלה אם יש, אם יש לאדם כוח ללכת נגד הזרם, זה השאלה.
לא, לא נגד הזרם, מי אתה נוטה? האם למשוגע ממודיעין שרוצה להחזיר לפולחן הקודש או...
נכון, זו שאלה גדולה. כן, זו שאלה גדולה, במיוחד שבאותם הימים הכהן הגדול היה מתייוון, וכל כל ההנהגה הירושלמית הייתה מתייוונת.
אני חושב שאלה קרובה יותר.
נכון. אני לא חייתי אז, אני לא יודע. לא יודע, הייתי חי אז, היינו דנים, כן.
אבל ההגברה עצמה יוצאת במקפה, כי למעשה כל האל שלא רצו להתייבד, אפילו להיות מתייבדים במשך הזמן. כל משפחת החשמונאים, במשך עניין של זמן, וכולם יכול להיות מתייבדים למעשה. החליטו שמות, החליטו...
אמא, שמות יהודיים יפים, אריסטובולוס, כן, אנטיגנוס, שמות יפים, לא? סליחה, אני לא רוצה לפתוח את הדיון על זה עכשיו. אני רוצה להתקדם בלימוד הגמרא. לא, באמת. לא שאיכפת עם הדיון, אבל באמת צריך להתקדם. אז מה? זה נכון. הלאה. אם כן, והילן שם כי בא השמש. בא השמש, הכוונה שהגיע הזמן של השמש של עשיו. יוצא לפי זה שכאשר יעקב חוזר מבית לבן, ותזרח לו השמש, משמע שעד עכשיו היא זרחה בשביל אדום. ברגע שיעקב מנצח את השר של אדום, השמש זורחת לו. מובן? טוב, היה איזה פילוסוף בשם דיוגנס, הוא היה חי בתוך חבית. כן? זה היה הקטע שלו. היה חי בתוך חבית. מה? ציניקן, כן. הגיע לשם אלכסנדר מוקדון, אמר לו, תצטרף אליי, אני נותן לך כמה זהב שאתה רוצה. אתה רק תבוא איתי לארמוני, לבית המלוכה. אמר לו, אתה מסתיר לי את השמש שלי. כן. כן. הוא צריך ללון שם כדי לקבל כוחות משם. למה הוא צריך גם לישון שם? כן, כן, ודאי. כלומר, זה הצטרפות. כלומר, חוויה של גלות בארץ ישראל. זה הכנה. יש הכנה כזאת. כן. מי זה שרו של אדום? הוא לא השתנה, הוא לא מחליפים ככה.
נשאר.
מה?
מי זה אדום?
אדום זה נשאר מה שהיה תמיד. מה?
הוא שחור.
לא, שר זה מלאך. מה?
מי היום מייצג את אדום?
מי זה אדום?
ברק
אובמה. מי זה אדום אתה שואל? זה התרבות המערבית. הרי, כן, אז איך אדום איך נוצרה התרבות המערבית? זה נוצר כפיצול פנימי של האימפריה. ובעצם כל המדינות האירופאיות ראו את עצמן כהמשך זה או אחר של רומא. מובן? לא בכדי, עד היום הזה בארצות הברית יש לך סנאט וקפיטול. כן, אבל לא רק שם. טוב. טוב, אז זה היה בדרך... אגב, למדנו קצת על יעקב אבינו, אבל אנחנו חוזרים לנושא העיקרי. הנושא העיקרי היה שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד שיחלה זרעו. נכון? שיחלה זרעו. ומינלן, אז על זה שואלת הגמרא, ומינלן דחלה זרעה דדוד. איפה ראינו שקלה זרעו? אגב, קלה לגמרי? אם היה קלה לגמרי, לא היה מגיע משיח בן דוד. איך זה יכול להיות שנשאר בכל זאת מישהו? בואו נראה. דכתיב, ועתליה אם חזיהו, ראתה כי מת בנה, ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. אם כן, קלה זרעו של דוד. והשתייר לנשאר לו יואש. נכון? איך זה יכול להיות? הרי אם כן, הקללה שנתקלל דוד שיחלה זרעו, לא התקיימה, כיוון שנשאר יואש. התמנמי, השתייר אביתר. גם שם, בנוב, אמנם נהרגו כל כהני נוב, אבל יש ילד אחד שנשאר. דכתיב, הימלט בן אחד לאחימלך בן אחיטוב, ושמו אביתר. זאת אומרת, אמר רב יהודה מרב, אלמלא לא נשתייר אביתר לאחימלך בן אחיטוב, לא נשתייר מזרעו של דוד, שריד ופליט. עכשיו, למה צריך שישאר שריד לאחימלך בן אחיטוב? כדי שיהיה המשך של הכהונה. כלומר, הכהונה... זה משפחת הכהן הגדול. כן, ואז אם יש המשך לכהונה, אז יש גם המשך למלכות. הם קשורים זה לזה. המלך והכהן הגדול הם שניהם במעמד של מלכים. הרי הכהן הגדול הוא האדם היחיד בחברה הישראלית שאיננו משתחווה למלך ישראל. למה? כי הוא בעצמו מלך. מלך לא משתחווה למלך. מה שאין כן הנביא או נשיא הסנהדרין, הם משתחווים למלך. מדוע? כי הם אינם מלך. אבל כהן גדול, כן.
מלך קטן לא משתחווה למלך גדול?
לא. כן, אגב, המלך, הכהן הגדול הוא מלך על, על, על מרחב מאוד חשוב. על כל התחום של הדתי. כן, זה מה שקרה דתי כאן. הוא מלך הדתי כאן, זה אמנם מלכה קטנה, אבל זה שלו. כן? טוב.
שלמה לא השתחוו?
מי?
ירחים ומלכת שבא ו...
מה? פתאום מפה ראית שמלכת שבא השתחווה למלך?
א', כי אשתו לעתיד.
אז מה? אישה משתחווה לבעלה? לא ראית את זה. אמר רב יהודה, תראה, אתה יכול להציע כל מיני הצעות, אבל אני נגד שינוי בהלכה. אני שמרן. ההלכה אומרת שמלך לא משתחווה למלך. זה הלכה. מלך לא משתחווה למלך. אתה רוצה לעשות רפורמות, חלילה? מי ראה כזאת? מי שמע כאלה? כן. כן? לא בדקתי אף פעם. טוב. אמר רב יהודה אמר רב. אז אנחנו חוזרים לסוגיה הכללית. כלומר, זה היה סוגיה בתוך סוגיה בתוך סוגיה. כן? הסוגיה הייתה שקלה זרעו של דוד, ובתוך זה למדנו על קביצת הדרך של יעקב אבינו. אבל כל זה היה כלול בסוגיה יותר רחבה של סנחריב מלך אשור נגד חזקיהו מלך יהודה. זוכרים את כל זה? אז חוזרים עכשיו לנושא של סנחריב. אמר רב יהודה, אמר רב, בא עליהם סנחריב הרשע ב45,000 איש בני מלכים יושבים בקרונות של זהב. מה זה נקרא? ועמהם שגלונות וזונות. זאת אומרת שבראש הצבא עומדים כל הנוער הבורגני, שמגיע עם פסק זמן ועם שוקו וגרנולה. נכון? זה מה שנקרא חיילי שוקולדה. כן, מגיעים, כן, כל השכבה הסנובית, הצפונית, מגיעה יחד עם סנחריב. קרונות של זהב, מה? חיילי תנובה. למה תנובה? אני חשבתי שוקולדה. טוב, זה התיאור כאן שאנחנו נראה, זה תיאור מעניין, זה תיאור של אופיה של מעצמה שרוצה לכבוש את העולם, והחולשות שלה כבר נמצאות מולדות בתוכה. ובשמונים אלף, אגב, מה זה 45,000 איש? מה זה 45? בגימטריה אדם, נכון? מה, הם מנסים להיות האדם. ובשמונים אלף גיבורים לבושי שריון קליפה. מה זה 80? 80 זה חזק מאוד, נכון? זה המספר 8, זה מעל הטבע. ובשישים אלף אחוזי חרב רצים לפניו, והשאר פרשים. כלומר, 60,000 זה הריבוי, נכון? זה ציון של הריבוי. אז סך הכל כמה יוצא? 185, נכון? זה מספר ההרוגים שהיה בצבאו של סנחריב. וכן באו על אברהם. ארבעת המלאכים שבאו נגד אברהם, זה היה אותו דבר. וכן עתידים לבוא עם גוג ומגוג. כלומר, אברהם במלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, זה מין הכנה, איזה מין השתקפות של ההתמודדות בין ישראל לעמים באחרית הימים, מה שנקרא גוג ומגוג, וגם הסיפור של סנחריב היה הזדמנות להפוך את חזקיהו למשיח ואת סנחריב לגוג ומגוג, אלמלא מה שקרה עם ההלל, נכון? בסדר? מה? כנראה, בתנ"ך כתוב שהיה. הכוונה שזה אותו רעיון, כן? כלומר שיש כוחות על-טבעיים שמסייעים בידי האומות. כלומר, כשמדובר על מלחמה שכוללת את האנושות כולה, או על כל פנים חלק גדול ממנה, אז יש גם משהו על-טבעי בזה. כי האדם הוא מעל הטבע. מה? יש לו סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא מיוחדת. במתניתא תנא, כלומר בברייתא למדנו, אורך מחנהו 400 פרסה. אז כמה זה? 400 פרסאות? איזה? מה פתאום? 1,600 קילומטרים. מחנה ארוך, 1,600 קילומטרים מחנה. זה אפשרי אגב? מה המרחק בין ירושלים לבין אשור? זה בערך זה, נכון? כלומר, הוא ממלא את כל הדרך מאשור עד ירושלים. רוחב צוואר סוסיו 40 פרסי, כן? 160 קילומטר רוחב של צווארי הסוסים. סך מחנהו, כמה סך הכל יש? 260 ריבו אלפים חסר חד. כלומר, 2.6 מיליארד חיילים. מה? פחות אחד. באי, אביי, אביי שואל, חסר חד ריבויה, או חסר חד אלפא, או חסר מאה, או חסר חד. אחד מה? ריבו אחד פחות, אלף אחד פחות, מאה פחות, אדם אחד פחות. תיקו. מה? מה רוצים מאיתנו? כן, כלומר, 2.6 מיליארד, פחות אחד. נכון. יפה. נכון. זה כמו שאמרו, שאינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 100 פעמים ואחד. למה אומרים ואחד? ואחת פעם זה זכר או נקבה? פעם. אומרים פעם אחת, נכון? אז זה לשונה פרקו 100 פעמים ואחת. אלא הכוונה, מי ששונה פרקו 100 פעמים אבל בלי הקדוש ברוך הוא, בלי אחד, אז אינו דומה, וזה מה שכתוב, ושבתם וראיתם בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, שזה בין השונה פרקו 100 פעמים ל-100 פעמים ואחד. אז אומרים חסר אחד, אומרים, זה מה שחסר באימפריה של סנחריב. הוא בא בשם כולם, אבל חסר לו אחד, הוא לא יכול להגיע למכפלה של 26. אם הוא היה מגיע למכפלה של 26, שמוויה, זה כבר היה כמו הכוח של עם ישראל, אבל זה אין לו. ברור? אז לכן זה לא משנה אם זה אלף אחד שחסר, או ריבו, או מאה, או אדם אחד בלבד. מה זה? מה זה הגזמות? אתה לא מאמין לדברי הגמרא הקדושה? שאמרו שאמרה שהיו שם 2.6 מיליארד בני אדם? אבל האמת היא שבאותם הימים האנושות לא מנתה כל כך הרבה אנשים. אם היה 100 מיליון בני אדם בעולם כולו, זה כבר היה הרבה. מן הסתם היה אפילו פחות מזה. אז איך אתה מדבר על 2.6 מיליארד? אה? התולדות שלהם. אבל כתוב שהם באו. היה נס. כן? אבל אולי תגיד מה שאמר על מפרג אומר. מה, זה לא יודע מה שאמר? אמר על אומר שזה מה שהיה ראוי. לפי עוצמת סנחריב, לפי עוצמת המאבק שיש שם, ראוי שזה יהיה המספר. אבל במציאות היה כמה שיותר, כמה שאפשר שיהיה. זה מסביר הרבה דברים לגבי המספרים בחז"ל. אומרים, רבקה הייתה בת 3, כשנישאה ליצחק שהיה בן 40. 40 כתוב מפורש בתורה. 3 לא כתוב לגבי רבקה. איך מחשבים את זה? אתה מניח שרבקה נולדה אחרי עקידת יצחק, ואז בדיוק מתה שרה, ואז יוצא שהוא היה בן 37, ואז יוצא שכשהוא נושא אותה ביותו בן 40, סימן שהיא בת 3. כן, תגיד, זה משכנע? לא, זהו, אז זאת אומרת, אומר המהר"ל, כשחז"ל אומרים שהייתה בת 3, הכוונה שמרגע שביאתה, ביאה, היא ראויה ליצחק. אבל במציאות היה כפי הסביר להיות. זה בא להסביר לך שהקשר בין יצחק לרבקה הוא לא קשר מקרי, הוא קשר עצמותי. לכן ברגע שהיא בת 3 היא שלו. אותו דבר לגבי למשל גובהו של משה רבנו. הרי כתוב שהמשכן זה עשוי מקרשים של 10 עמות גובה. 10 עמות גובה, כמה זה? 4.80 מטר, לא 5, אל תגזים. 4.80 מטר. מי צריך להיכנס לשם? משה. משה. מסקנה, משה היה בגובה 10 עמות. כן? מכאן אגב שלא הייתה לו כיפה. כי אם לא זה פשוט נתקע בעיריות. כן? אז 10 עמות גובה זה הגובה של משה. אומר המהר"ל, זהו הגובה הראוי למשה לפי מעלתו. אבל במציאות היה כמה שיותר. משה היה גבוה. גבוה, סביר, לא 10 מטר. לא 10 עמות.
שנות חייהם של הקדמונים גם יכולים להיות
כזה? זה כבר שאלה אחרת. כן, זה כבר אתה נכנס למוקש. אבל אני אומר, יש הרבה דברים שהם לשון גוזמה, לא בגלל שזה גוזמה, אלא בגלל שכך ראוי להיות. ראוי שזה יהיה כך. זה השפה שלנו. זה כמו שגם בעברית של ימינו אתה משתמש בדבר כזה. אתה אומר, אני אפוצץ לו את הראש. אתה מתכוון ברצינות? לא.
כל העולם יודע.
מה?
כל העולם יודע.
כל העולם יודע. מה זה כל העולם? 100 אנשים יודעים. כן, אתה אומר?
אבל לא היה ראוי למשה יותר, אולי?
לא, 10 עמות זה המדרגה של השלמות. כי 10 זה כמו כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם וכו'. כן.
אם אני יודע שהדברים שלי נכתבים לדורות, אני לא מתפוצץ את הראש, אני אשקיע בכתיבה שלי, אני אגיד משהו שהוא... יש בזה הרבה דברים.
כן, אבל אתה תדבר לפי השפה של הדור שלך. מתוך הנחה שמבינים בדור שלך את מה שאתה אומר. ואתה לא יכול לדעת איך תתפתחנה המנטליויות לעתיד לבוא. אתה לא יכול לדעת. כן.
המדרש הוא... האמת שלא רוצים להיכנס לזה, אבל בנוגע המדרש מסתמך על כאלה דברים.
נכון.
שעל אוג מלך הבשן שהוא לקח אבן כזאת גדולה.
הוא לקח הר.
וגם כן, הוא היה בגובה, הוא לקח מקל של 10 עמות. הוא היה 10 עמות, הוא קפץ 10 עמות.
נכון.
למה הופכים את זה כל כך מציאותי אם זה לא מציאותי?
זה כדי למשוך את הלב. כן, זאת אומרת, אתה שומע דברים כאלה, אתה רוצה לשמוע, כמו שאתה שומע הארי פוטר. נכון? הארי פוטר, זה מעניין. נכון? פיטר פן. מה אתה אומר? הוא היה? הוא עדיין, לא? כן, מה אתה אומר? ודאי. יעיין הקודו והקדמת מורה נבוכים על הפסוק כתפוחי זהב במשקיות כסף, דבר דבור על אופניו. שאומר שדברי חכמים הם כמו תפוחי זהב במשקיות כסף. מה זה משקיות? משקיות זה רשתות. עכשיו, רשתות עשויות מכסף, בתוכם אתה שם תפוחים מזהב. אם אתה מסתכל מרחוק, אתה רואה תפוחי כסף. אתה מתקרב, רואה בין החורים, זה תפוחי זהב. אומר הרמב״ם, דברי חכמים הם מתכוונים באמת לדבר יקר מאוד, כמו תפוחי זהב. אבל בשביל ההמון מבלבישים את זה בדבר שהוא גם יקר, אבל הוא במדרגת כסף לעומת הזהב. כך שהרואה מרחוק, מי שאין לו כל כך הרבה חוכמה, ירוויח מזה משהו גם כן. כן, כלומר, גם במשל יש מה ללמוד. כי לא כולם מסוגלים להתמודד עם הזהב. הדברים שחכמים מתכוונים עליהם, לא כל מוח יכול להבין את זה. לכן, כדי שלא יישאר הדבר רק בחוג החכמים בלבד, אז מספרים כל מיני סיפורים בלבוש של משקיות כסף. כן?
למעשה, אם לובביץ' שחב"ד, למעשה, שהם מסתכלים על האגדתות של הגמרא, הם לוקחים אותם דברים כהווייתם, שאין, זה לא היה אלגוריה.
כן, מי אמר לך?
מה?
מי אמר לך?
שאני ראיתי אותם בזהו.
כתוב בתלמוד שיש עוף שקוראים לו בר יוחני, שתוך כדי מעוף הוא מטיל ביצה, שמטביעה 60 ערים.
כן.
מישהו מאמין בזה?
אצלהם כנראה...
לא, איפה?
לא יודע, למה אצלהם זה הכל נראה...
לא יודע. אני יודע מה שהרמב״ם... אני לא מאמין לך, במיוחד שהם יודעים את דברי הרמב״ם. והרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק אומר, שביחס לאגדות חכמים, נמצאו שלוש כתות של בני אדם. הכת הראשונה, הם אלה הלומדים את דברי חכמים, וחושבים שכל דבריהם של חכמים כפשוטם. ועל זה אומר הרמב״ם, רחמנות על שכלותם. צריך לרחם עליה, מסכנים. הם לוקחים אגדות, אומר, של ברכות וחלק, ואומרים שזה כפשוטו. ואינם מבינים שחכמים דיברו בדברי משל. הקת השנייה, הוא קורא לה הקת הארורה. מה זה הארורה? זה אנשים חכמים שאינם מסוגלים לקבל את הדברים האלה כפשוטם, ולכן הם מבזים את החכמים, כי הם חושבים את עצמם יותר חכמים מגדולי ישראל. כן? וזה קאט האקדמיים, שאומרים שדברי חכמים, איזה טיפשים היו חכמי ישראל, איזה חכמים זה, הם מדברים כאלה שטויות. והקאט השלישית, אומר הרמב״ם, ראוי לקרוא לה מין, כדרך שהשמש היא מין והיא יחידה. כלומר, הוא מתכוון לקבוצה שבה יש מרכיב אחד בלבד, וצריך לנחש למי התכוון הרמב״ם. את אומר לעצמו כנראה, הוא אומר אלה שמבינים שדברי חכמים משל, והם מבינים את המשל. כן, מה אתה אומר?
שאלה לא קשורה, אני מקווה שתענה עליה. גוג ומגוג כתוב, האם זה היה כבר או
שווה
עדיין
שווה?
סבלנות.
מה
סבלנות? גוג ומגוג. יש לי שיעור שלם שנקרא גוג. לא, אחד, שיעור אחד שנקרא גוג, או גוג ומגוג, לא זוכר, אפשר להוציא אותו באינטרנט. בערוץ מאיר אתה מקליד, גוג ומגוג, הרב שרקי, אני אין לי זמן לעשות את זה, אבל לך יש אולי זמן אם תקליד, ואז תמצא את זה.
הרב יוכל לחזור
עליי? כן.
לפעמים אנחנו מחליטים מה מדברי חז"ל או אלגוריה או משל או סיפור.
איך אנחנו יודעים שדברי חז"ל הם אלגוריה או לא? אם זה סביר או לא סביר? כלומר, אם זה דבר מופקע, אז ברור שזה לא סביר. לא יכול להיות.
כן, בדברים שיכולים להיות, אבל זה לא נראה, לא יודעים
את זה. אז לא תמיד יש לך את המפתח. כן. כן.
הרב קודם, מה זה חצי משפט? זה שמשל בן מנה, זה עמוד, זה משמעות אלגורית של יהוד, של שמות. מה משמעות אלגורית?
אז זה מה שהסברנו כאן. האדון פה הסביר ש-2.6 מיליארד זה מכפלה של שם הוויה. זה הניסיון להתמודד עם שם הוויה מצד הכמות. כן, עם ישראל זה שם הוויה מצד האיכות. זה מה שניסו הנאצים לעשות למשל. כן? הם ניסו להשמיד את היהודים, ועל ידי זה למחות את שם ישראל. כן? זה הפריע להם. הפריע להם שיש שם הוויה בעולם. אז הם אמרו, גם המן ניסה את זה. כן? אז גם סנחריב מנסה את זה. הוא מעמיד את הכוח שלו מול הכוח של ישראל. כמו שהשקלים של המן מול שקלי ישראל. נכון? לפי החשבון של הגמרא במסכת מגילה. מה? זה כוחנות. זה כוחנות ריבועית. כן? הוא לוקח צבא, והוא חושב שעל ידי הצבא הזה הוא יוכל לבטל את מה שעם ישראל מייצג. אלא מה? חסר אחד. כלומר, אין לו את הכוח הזה של האחדות, ולכן בתוך ה-2.6 מיליארד חסר לו אחד, זה לא עובד. לכן הוא נופל. כן.
זה משהו איך אפשר להבחין מתי זה משל ומתי מציאות. שהחזק קוטים שם, משל רבן לפני פטירתו, כתב 13 ספרי תורה.
נכון.
בחודש ימים כתב 13 ספרי תורה, לא מתקבל. לפחות לפי הידיעות שלנו.
אז מה?
אז איך אתה מפרש את זה? איך להבין את זה? כמו שם כותב את זה, מתאר את זה, כמו שהרב מבין את זה, אבל כתב משהו למשנה. כאילו שזה בדיוק אחר ולא משהו אחר. איך צריך להבין את זה?
או שזה היה.
ושבט וכל הדברים, אבל...
זה גם שכל השבטים יש שייכות אל התורה. כל שבט יש לו שייכות אל התורה, זה מה שזה אומר. האם זה, איך זה נעשה באופן טכני כפשוטו? פחות מטריד אותי. זה לא יסוד באמונה. בסדר? טוב. כן.
יש לגויים יכולת לצרף את, לרשעים, לרשעים יכולת לצרף את הקדוש ברוך הוא,
כן, בסדר. מנסים לפחות.
יכולים לדבר בשמו.
כן. טוב, תנא. ראשונים... הסוסים. אתה צריך לעשות כל מיני גמטריות ותמצא. תנא, ראשונים עברו בסחי, כלומר הם סחו בתוך נהר פרת, שנאמר, וחלב ביהודה שטף ועבר. אמצעיים עברו בקומה, שנאמר, הצוואר יגיע. האחרונים העלו עפר ברגליהם ולא מצאו מים בנהר לשתות, עד שהביאו מים ממקום אחר ושתו, שנאמר, אני קרתי ושתיתי מים וגומר. בסדר?
שימשו.
מה?
שימשו.
כן, כלומר, כבר זהו, הלך. צריך להביא מאפסנאות עוד מים, כדי למלא את נהר פרת. כן? זה בא להראות את העוצמה שלהם. כן. והכתיב, מה? כן. כלומר, הם מייבשים, מה זה מייבשים? הרי מה זה מים? מים זה מקורות החיים. והם הרסניים, הם מבטלים את כל החיים. והכתיב, ויצא מלאך השם, ויכה במחנה אשור, 185 אלף, וישקיעו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. אז איך אתה אומר, מה?
מיישקים,
הם כולם מתים. זה מעניין, מיישקים. טוב, השקים מי שהשקים, כן? לפי הגמרא נשארו 5 אנשים. אז איך יכול להיות שאתה אומר 2.6 מיליארד, והרי היה רק 185 אלף הרוגים? אמר רבי אבאו, הללו ראשי גייסות הן. הם רק ראשי הצבא, ה-185 אלף. אבל מספר החיילים היה הרבה יותר. לא, בהתחלה, מה שרב יהודה אמר רב. רב יהודה אמר רב, דיבר על בני מלאכים. בני מלאכים מה? הם מקבלים דרגות קצונה על המקום. נכון? פרשים. זה כל הסנובים בקיצור. כן. לבושי שריון קליפה.
אם יודע, זה משמעות הלגות שהרב אמר קודם, שזה שם הוויה, חסר אחד.
משחקים את המשחק. משחקים את המשחק. כן. תתקשה את זה למערד. אמר רבשי, דייקה נמי, אפשר גם לדייק את זה, דכתיב, במשמניו רזון, בשמנים דהידבאו. כלומר, לכן נשאר אליך השם במשמניו רזון, כלומר, השמנים של אשור הם אלה שהוקו. אמר רבינה, דייקה נמי, דכתיב, וישלח השם מלאך ויחחד כל גיבור חיל ונגיד ושר במחנה אשור. ויבוא בית אלוהיו ומיציאי מאב שם יפילוהו בחרב. שמע מינה. אז עם זה אתה לומד שהם היו שמדובר היה רק בקצונה הגבוהה או הזוטרה, וכל השאר החיילים זה עוד סיפור. סליחה? זה יוסבר על ידי האגדה שמובאת בסוף העמוד, שתראה לך את הנפקא מינה שיש בזה. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.